כתב סיבנו לעשות דברי תורה. אז יש הרבה דנו בזה במטבע לשון הברכה. היה צריך להיות תפעורה שהקדשנו מצפה וסיבנו ללמוד, ללמוד תורה ולעסוק בדברי תורה. אז יש שהסבירו שאילו היה כתוב ללמוד, אז אילו הברכה הייתה ללמוד, היה משמעות הדבר רק אם הוא מכוון מעניקת הלימוד. לעסוק בא לכלול גם דילוגו על האהבה. מר"ן מעריך בזה מאוד. יש עוד גישות. הרב מצייר כאן סיום שזה מבאר את הביטוי. ציווי אלוהי, הרב מסביר שהציווי, שמה שאנחנו אומרים אשר קידשנו מצופה וציוונו, ציווי, אבל פי שהציווי הזה בתורה מנוסף בלשון אחר, כן? שנתן לבנך, לדיבר בבר, אגיד דבר יומם בלילה, יש כמה פועלים, ועסק זה לא אחד, זה לשון חכמים. אבל הרב מסביר שלשון חכמים זו, היא מבארת את כוונת התורה במצווה. הציווי אלוהי עומד ביחס לכישורנו עם התורה, למעלה מגדר של לימוד והבנה בעל, שיש דוגמה להם כל ידיעה של איזה מין חוכמה בעולם. אבל הציווי הזה בא מצד החיים האמיתיים, שהם הם אינם עצמותה של תורה, ושבעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, כמובן זה לא הכוונה שיש לנו בין מסחר לספרי קודש, עסק זה עסק לימודי, אבל הרב אומר לא, 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 לא אותו ממך, לא מצד שגם אם לא מכוונים, כן מכוונים, לא זה נקוד. אלא הרב רוצה להגיד שאילו היה כתוב ללמוד תורה, אז היה מתחייר לנו לימוד כמו בספרים אחרים, כמו בלימודי מדע אחרים, כן. אלא פה זה עסק, כן? שבעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, הרי יש לנו קשר עם המקומיות של החיים, שזהו עניין נעלה יותר ויותר מכל ערך של תלמוד, שמשתקף רק על פי הקשר של המדע ושל ההבנה. כן? אבל כפי שאנחנו כמובן משתמשים בכוח המדעים והתבוני שלנו, כמובן, כן? אבל זה למעלה מזה, עסק זה דפוק, כן? יש מי שמסביר שלעסוק זה פחות מלימוד, זה לימוד לא מצווה. הרב אומר לעסוק זה יותר מלימוד. זה לערב את החיים שלנו עם מקור החיים, עם המקוריות הזה. זה יותר מכל ערך של תלמוד שמשתקף רק על פי הקשר של המדע ושל ההבנה, שהם יכולים רק להזריח איזה אור רוחני על הנפש המתעסקת במדע, אבל לא יוכלו להנחיל מידת חיים מקורית שבאה רק עם סגולתה של תורה, תורת השם תמימה המשיבת נפש, שהיא מאשרת את האדם בתכונה של המגע הרוחני שיש לנשמה עם שיחת חיינו, שמונחת היא בסגולתה של תורה שמתעתר בה ועל ידה כל מי שיש לו עסק מהתורה, בשביל כך מהביטוי של הברכה לעסוק בדברי תורה. אני לא זוכר עכשיו אם זה רב ציר או שזה רב צבי טאו היה תביא דורש על ה... זאת אומרת, אני שמעתי את זה מהרצה, אני לא זוכר אם זה שעוד צידונו. אבל מה שכתוב כאן, שמאשרת את האדם בתכונה של המגע הרוחני, אולי יש את זה במקורות אפילו, שהתורה זה כמו השקה, הזרעה. אני חושב שזה ברצוי את זה.
אנחנו
כאן משאולים
שזה
מרים. לא, 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 לא. משהו אחר. אני חושב שזה ברצוי את זה, הייתי עכשיו. אני צריך לספס. הוא אומר ככה, זה כמו מקווה. אדם הולך למקווה. אז כשאנחנו הולכים למקווה בקריה, או בכל מקום בארץ, אז המים שבמקווה זה מהברז. אין מה לעשות. אלא אם תלכו לכנרת, או לאיזה... ליהודי, זה משהו אחר. אבל רוב אנשים הולכים למקווה, אנשים ודאי הולכים למקווה. המקווה זה מים מהברז. מים מהברז זה לא מים חיים. זה מים שובים. מים שובים לא מטהרים. זה ודאי לא... כשיהיה צורך תשומה באורייתא, ודאי שלא. אז איך, איך, איך אדם, איך הולכים למקווה? שיש ליד המקווה איזה אוצר, איזה מין חלל כזה, שממסעה קצת, ובממסעה הזה יורד גשם. או גשם, או שיש דרכים אחרות, אבל הממסעה הזה יש שם מים חיים. נו, טוב. למה לא יכולים לעשות שיהיה חורף לשום אחד, ימלאו את המקווה במימי גשם, וזהו, זה יהיה מצוין, נכון? אחרי יומיים, שלושה ימים, שבוע, אף אחד לא עושה לזה, זה יהיה מתונף, מסריע, מלא עובש, וזה רפש, אי אפשר, צריך לנקות במקווה, צריך להוריד את המים. אז עושים אוצר. באוצר הזה באמת יש מי גשמים, לא יודע, אולי באמת זה ישנים, אבל אף אחד לא נכנס לזה. כן? עכשיו, שמים במקווה מים משובים, ובין המקווה של המים השאובים ובין האוצר הזה יש איזה מחסום, פותחים איזה מחסום, מין שסום כזה. לא, 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 זה כל טוב. מה טוב לזה? המגע, המגע של המים השאובים עם המים החיים, עם האוצר הזה, השקה, עוזרה, אני לא, לא יודע, יש לו מגבות, אבל השקה הזאת, היא מעלה את הכל. היא הופכת את כל המים השאובים האלה במקווה, מים טובים, מים טובים. אז זה גם כאן הכוונה, שהמגע הרוחני, שאדם יש לו עם התורה, אז הוא כמו מים שאובים, אדם הוא כמו מים שאובים, רחוק מן הטהרה, רחוק מן הקדושה. אבל המגע, מגע החיים עם התורה, היא מטהרת, היא מחוללת את המהפך הזה, עד שכל כולו נדהר על ידי המגע הזה. זה הכוונה כאן, גם כן משום. טוב, זה התורה על דרך כלל. אחר כך, השלב הבא, זה שיש גם חלקים בתורה שתפקידם הספציפיים זה לפעול על המידות. זה אנחנו נעשות בפעם הבאה, שזה יהיה בעוד חודש מיום. הוא מה שאמר רבי פנחס שתפילת הברייתא תורה מגיעה לידי זהירות. אמנם על דרך כלל אנחנו עסקנו על דרך הכלל פעם הקודמת שלמדנו שזה היה לפני כמה שבועות, אולי נקרא עוד משפט הבא. אמנם על דרך כלל נביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חיה באדם ועומק הדין עליה. יצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה המעוררים על זה. אז הדבר השני הוא יותר פשוט, תכף נראה שזה מתחלק, זה גם לא כל כך פשוט. אם הזהירות היא אותה יכולת שאדם יהיה אדום, יהיה בן חורין להכריע את הכרעות החיים שלו, שזה היסוד בבסיס של כל הבניין המוסרי של האדם. כי מישהו הולך במהלך הרגילו כעיוור ואפילה, ומישהו מתוכנת ומשועבד, וכל חייו זה מין רפלקסים מותנים כאלה שהוא לא יכול להשתפר מזה לשום אופן, אז גם הוא יעסוק בדברים שיש בהם תוכן וערך, אבל בסופו של דבר אז הוא נגרר. וזה ראינו בהרחבה הגדולה. אז ברור שכשאדם מבין את החומר שיש בענייני התורה ומצוות וכדומה, זה מה שיעורר אותו על ההתבוננות. אבל אנחנו עסקנו פעם הקודמת בתורה על דלת כלל, אני רק רוצה להזכיר את זה. ראינו שגם בשעה שאדם לא עוסק בספרי מוסר, ולא בספרי אמונה, ולא בתורות של חכמים שמעוררים, אלא הוא לומד סוגיה. הוא לומד סוגיה בכתובות, או בגיטין, או בכל מסכת, בכל מקום מקום שבתורה. כאן הם דברים מאוד כלליים. על דרך כלל, לימוד התורה. כל לימוד שאדם לומד בתורה, אז ראינו באורות התורה, שהלימוד הזה פועל על הרצון ועל השכל כאחד. בניגוד, או בהבחנה, עם כל לימוד חילוני, שהוא אומנם מאיר, הוא מאיר פינה מסוימת בנפש האדם, הוא מסלק את החושך הבערות בפינה מסוימת, אבל זה לא פועל על האדם, זה לא פועל על הרצון של האדם. לכן אומר הרב באורות הקודש שהעניינה של תורה, עניינה של חוכמת הקודש, זה שהיא פועלת על ההוגה בה להפוך אותו לבריאה חדשה, להוציא אותו מתכונותיו ומהרגליו, לקרב אותו לעצמותה שלה, של התורה עצמה, כן? התכונה הפועלת, כן? תוכמת הקודש הפועלת. טוב שאדם עוסק במחשבה האלוקית, ברצון האלוקי, ברצונות האלוקיים, בין אם הוא עוסק בהם בתוכן שהערך המוסרי גלוי, בין אם הוא עוסק בתוכן שזה מסתר מאוד באיזה חוק של התורה, או באיזה דין מדיני ממונות שצריך לחדור לפענח את הסברות של הרמאים, של השקרנים וכדומה, או בין אם זה לברר את קדושת השבת או התנגשויות מסוימות בין קדושת השבת לבין דברים אחרים. לא משנה. בכל דבר שאדם עוסק בתורה, הוא עוסק באלוקות. הוא עוסק באלוקות המתגלה ברצונותיו, בחוכמתו, במחשבותיו של מי שמעו על העולם. ועצם מה שהאדם מפגיש את המחשבה שלו, הסוף, בחוכמה שלו, במחשבה שלו, בתוכן האלוקי, זה עצמו מאיר את הנפש. זה עצמו מביא אותו לידי זהירות. כראה גם את המקום מעולת ראייה, שהרב מדמה את זה במין השקה כזאת. כמו שהאוצר של מים חיים, של מי תוהר, במקווה, כשהם פוגשים את המים השאובים, כן? אבל הפגישה הזאת, ההשקה הזאת, היא מטהרת ומחיה גם את המים השאובים, כך ההשקה של האדם עם התורה היא מחיה אותו. אז זה הדרך הכלל. הדרך הכלל, כל מה שאדם עושה בצורה נגועה בידי דיבור. אומנם, דרך הפרט, יש גם דרך הפרט. היו כאלה שסברו, הגבר עושה את זה, הגבר, תמידי הגבר, יש לי ספרי מוסר שתנדדה, היו כאלה שסברו, שהכירו מאוד את התכונה המפעלית של התורה. והם סברו שמעבר לזה לא צריך שום דבר. מעבר לזה לא צריך שום דבר. מה? לא, רגע, לא. אני אומר שיש בספרי מוסר של תלמידי הגר"א, יש, הם מבינים שיטה כזאת, מבינים שיטה כזאת, שדי לו לאדם שהוא ילמד גמרא, והתורה תקדש אותו. מי שגלוי וידוע בעין שבא לפות עם השיטה הזאת, הוא כמובן רבי ישראל מסלם. אבל רבי ישראל מסלם, הוא היה תלמיד של רבי יוסף לונדן מסלם, שהיה תלמיד של רוחני ולושן, שהיה תלמיד של הגר"א. כלומר, יש איזה חוט שמשתלשל מן הגר"א שהוא שולל את הדרך הזאת. הגר"א עצמו אמר, המליץ ללמוד את חובות הלבבות. שם הוא אומר, לגבי מה שתמיד מזכירים כאן בישיבה, שספר כוזרי זה קדוש וטוב, אז שם הוא אומר את זה לגבי זה, הוא אומר שצריך ללמוד את חובות הלבבות, ובמקום שער הייחוד, שזה שער פילוסופי מחשבתי, ילמדו ספר הכוזרי. זה האמון שצריך ללמוד, שהוא קדוש וטהור, ויקרה אמונת ישראל בתורה תלויים בו. אבל מצד המוסר, אז ילמדו חובות לבבות, מסילת ישרים, ומנורת המאור. מנורת המאור, זה ספר שלם כזה, רק רואים את זה, זה כבר, אתה לא... אתה נרתע לי ללמוד אותו, אבל זה ספר חשוב מאוד. אגב, אני לא עברתי על הכל, כל פעם זה ארוך מאוד, אבל הראיתי כזאת, זה ספר חשוב, אני לא רוצה להביא אף אחד ללמוד אותו, אבל זה במיוחד חשוב לתלמידי הגר"א, כי זה ספר של חז"ל, זה כמו עין יעקב, אז זה מסודר לפי מידות, והוא לא מדבר הרבה שם, המחבר, המחבר זה, יש שני ספרים, אבל מה שהתכוון זה של רבי יצחק אבוהב, והוא לא מדבר יותר מדי, זה כמו מנחה. נכון, כמו שיש איזה מסיבת יום עצמאות, אז יש איזה אחד מנחה, אז הוא כמו מנחה, הוא נותן לחז"ל לדבר. אבל זה מסביב למידות, מסדר את החברים לפי המידות. בלי יותר מדי לפרש את הדברים לא מסביר. על כל פנים, זה דבר ברור שאצל הגר"א הייתה הדגשה, הגר"א עצמו בפירוש שלו משלי ועוד מקומות. הגר"א הלכה תלמידיו, האם כך עשו או לא, זה לא, זו שאלה אחרת. זו שאלה מחקרית שהתשובה עליה היא לא חד משמעית. לא משמעית, חד משמעית, זה לא יודע אם זה וולוז'ן, כל התלמידים בוולוז'ן ישבו ולמדו חצי שעה מיום מסיבה נשארים, עקבות ולבבות, והעובדה שכאשר בישראל שני דורות לאחר מכן קיבש את תנועת המוסר וכל זה, זה היה חידוש. אמנם הוא מאוד מאוד הגיש את הדברים, אולי הם קיבלו אחר כך מרכזיות יתרה, וגם על זה יש בגר"א לשלול, כן? יש ספר, זה לא של הגר"א, אחד מתלמידיו, תלמידי תלמידיו, שנקרא קצר תורה, ספר נפלא מאוד. אז הוא מדבר שם, אני חושב שהזכרנו את זה פעם, אבל הוא מדבר על כל מיני יצרים רעים שיש לבני אדם. אלה זה יצרים הרעים, הלוואי עלינו שזה יהיה לנו רק את היצרים הרעים שיש שם. היצרים הרעים של בית מדרשו של הגר"א. אז יש שם יצר רע שאדם ילמד רק גמרא, ושלא ילמד שום דבר ששייך למוסר ויראה וזה. זה יצר רע. זה יצר רע. למרות שכשאדם לומד גמרא, בוודאי שזה פועל וזה מתאר וזה מקדש. אבל יש צור. יש איזה זיקוק פנימי לעסוק בדברים עצמם. לעסוק בתכנים של העירה ושל המוסר מצד העומק והחומר שלהם מצד עצמם, כמקצוע בפני עצמם. יש שם אמר כן, יש הרע הפוך, יבוא אדם, מה, אני אצל מי שאני אדון, מה אני ללמד גמרא, מה אני ללמוד גמרא, איך זה פסוק, מה אלוקים הרשע, מה לך לספר, וכאי, לא זוכר, פסוק בדיוק. אני צריך לראות כל היום מוסר, עד שאני אהיה תלמיד בגום, אני אשב כמה שנים, אני אלמד רק מוסר. גם זה יצרה. גם זה יצרה, גם זה לא. הרמח"ל זה מאוד מאוד מדייק בלשונו. הוא קודם כל מזכיר את תורה הזאת בכלל, ואחר כך מתוך כך, אז יש את העסק המדויק והמסוים לגבי העירה. כן, טוב, אבל דרך הפרט המביא לזה הוא ההימוננות אתם מהעבודה שחייב באדם, לא מקדים עליה, וייצא לו לזה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש. נו, פה כמובן, במשפט הקצר הזה, הגר"א אמר על המסירה ישרים, שאפשר לכתוב ספר על כל משפט, אז על החצי משפט הזה, ודאי שאפשר לכתוב ספר. כי מה זאת אומרת? איך לומדים המעשים הכתובים בספרי הקודש? מה רואים שאדם לומד תנ"ך, איך לומדים תנ"ך? איך לומדים תנ"ך? אז ברור שכל תלמיד חוכם, היה לי רב אחד שהיה ספק, לא היה ספק אליי באופן ספציפי, אבל היה יפה. אז יש צור בדרבנן ועם הארץ בדוראי. יודעים סוגיה בגמרא, אבל תנ"ך לא יודעים. כמובן שהתנ"ך זה חשוב מאוד, אבל כאן אנחנו רואים כאן איזושהי הערה, איך לומדים תנ"ך? מה לומדים מהתנ"ך? וזה המעשים הכתובים בספרי הקודש, הם צריכים להאיר בנו את הגודל ואת העומק שבענייני האמונה והיראה והמוסר הטהור. גם מצבנו, יש מאמר של צביקה על זה באמונת יתנו, חלק ג', שלעומת כל מיני תפיסות של מכוני הוראה למיניהן, של אוניברסיטאות למיניהן, תפיסות יבשות, ככה מסתכלים על התנ"ך כאיזה ספרות עתיקה, שופחת, ולא מבינים, ואז דנים את הדברים באמות מידה שלהם, מסתכלים על אבות האומה בגודל העיניים. אז אם אתה מסתכל ככה, הרבה פעמים לא יצא לך מזה שום הערה לגבי חומר העבודה, אבל להפך, יצא לך דברים מאוד מובטים, מאוד מסופחים. אז צריך לדעת את הגישה הנכונה ללימוד.